טוב, אנחנו היינו בגדעון, ושוב אני חוזר לדבר שאמרנו בסוף השיעור, שהוא נראה לי החשוב ביותר כלקח מהפרק הזה. כלומר, גדעון דרש שהקדוש ברוך הוא יתגלה אליו, ולדבר הזה כאמור יש מחיר. כיוון שאם הקדוש ברוך הוא מתגלה אל גדעון ויש בחצר פסל של האשרה ועבודה זרה, אז באמת גדעון צריך למות. זה באמת מה שקורה. כלומר, אמרתי שאינני מקבל בשום מקום במקרא, בשום מקום במקרא אינני מקבל את הרעיון שמי שרואה את פני השם צריך למות. גם כשנאמר אצל משה רבנו לא תוכל לראות את פניי כי לא יראני האדם וחי, הרי במקומות אחרים כתוב ודיבר השם אל משה פנים אל פנים, נכון? רק שם שמשה רבנו מחובר עם עם ישראל ועם ישראל עדיין נגוע בחטא מעשה העגל, אז הוא לא יכול לראות את פני הקדוש ברוך הוא. וזה מה שראינו גם באבן העזר, כשדיברנו על הארון שבא למחנה, או על הארון שהגיע לשדה יהושע בבית השמשי. כן? כאן יהיה איזשהו שילוב קטלני. כשאתה מדבר על אנשים שעובדים עבודה זרה, עדיין יכול להיות פוקד עבור אבות על בנים. אבל אם שכינה מגיעה אל השדה, ואם שכינה מגיעה אל המחנה, אז זה שילוב קטלני עם עבודה זרה, ומתחילה מגפה. וגם כאן אצל גדעון, אם הוא רואה את פני השם ויש עבודה זרה בחצר, אז באמת מגיע לו למות. נגיע למנוח, כן. שאלה נכונה לדעתי, כן. אבל שם הראיות שלי פחות טובות. מסביב רק. כן. כאן אני חושב שהראיה חזקה, וכשהקדוש ברוך הוא אומר לו שלום לך, אל תירא לא תמות, זה מתקשר וכרוך במה שהוא אומר לו, לכרות את המזבח הבא לאשר לאביך ואת האשרה אשר עליו ובנית המזבח לאשר אלוהיך. בסדר, כאן אנחנו נתחיל שוב מפסוק כ"ט, נתחיל מפסוק כ"ח. וישכים אנשי עיר בבוקר והנה מוטץ מזבח הבעל והאשרה אשר עליו קורת ואת הפר השני הועלה על המזבח הבנוי. ויאמרו איש אל אלוהינו מי עשה את הדבר הזה, וידרשו ויבקשו, ויאמרו גדעון בן יואש עשה הדבר הזה. ויאמרו אנשי אל יואש עושה את בנך ויעמוד כי נטץ את מזבח הבעל וכי חרט את האשרה אשר עליו. ויאמר יואש, ככל אשר עבדו עליו אתם תרבון לבעל אם אתם תושיון אותו, אשר יריב לו יומת עד הבוקר, אלוהים הוא יריב לו כי נטץ את מזבחו. ויקרא לו ויום ההוא ירובל לאמור יריב בו הבעל כי נטץ את מזבחו. בהחלט ייתכן, כיוון שהעבודה הזרה נמצאת אצל יואש וכו', בהחלט ייתכן, לאור ההמשך אנחנו נראה את זה, ייתכן שירובל הוא דווקא השם של עבודה זרה. כלומר, ירובל יכול להיות להבדיל כמו השם יהויריב, נכון? כלומר, יהויריב זה לא יריב, לא יריב איתו השם, אלא השם יריב את ריבו, גם ירובל. זה יכול להתפרש בהחלט הבעל יריב את ריבו, ויואש שהוא שם איזשהו קוראים לעבודה זרה, הוא בעל הבית על עבודה זרה, קורא לבן שלו ירובל, ויכול להיות שדווקא השם גדעון הוא שם מאוחר, שהוא גדע את מזבח הבעל וגדע את האשרה. כן? אבל כאן הוא מפרש את השם ירובל, מלשון יערב בו הבעל, ובואו נראה אם כן מה קורה פה. יואש מאוד אוהב את העבודה זרה שלו, אבל אוהב יותר את בנו. קורה. להבדיל מאברהם אבינו בעקדה, ואם כן הוא מוצא פה נוסחת קסמים שאף אחד לא יכול לעמוד בפניה, והוא שאומר לאנשי העיר, אם אתם תגרו לבעל אז זה מעיד על חולשתו של הבעל שאתם רבים את ריבו. אם הוא יריב את ריבו זה אומר שהוא באמת רציני, הוא מציב את האתגר, וכולם אם כן מחכים שהבעל יריב את ריבו. ובאמת גדעון שהולך לישון בלילה ימות על ידי הבעל, מחמת שנטץ את מזבחו. ועד רבה, מי שיריב את ריבו, אז מחלל את שם הבעל בזה. ומה שבעצם קורה פה, קוראים שני דברים. קודם כל, גדעון ניצל ממוות, אבל קורה פה דבר נוסף, ומה הוא? ברור, זה מובן. קורה פה, אני חושב, דבר נוסף שיכול להמשיך לנו את הסיפור, ומה הוא? כשגדעון קם בבוקר, אז הוא קם לא כמו אזרח פשוט, אלא הוא קם כמו מלך. הוא מי שציפו שימות, ופתאום יצא. כששומעים בספרו המיתולוגי מלך פשר ודם, הוא מתאר שם את ינאי המלך. הוא מתאר את בן גוריון, אבל הוא מתאר את ינאי המלך. אז תאר אותו כשפעם אחת נכנס לחוקי וכולי, נכנס לקודש הקודשים, להקטיר בבית המקדש, בעצם דחה את הכהן הגדול ונכנס במקומו, הוא עצמו היה כהן. והיינו שם בצורה מאוד מאוד דרמטית את העניין הזה. והוא מתאר אותו שם שוהה ושוהה ושוהה ושוהה, וכל העם מתחיל לבכות ולזעוק, ובטח מת שם וכו' וכו' וכו'. ואז אחרי שכולם מתאבלים עליו וכולם זה, פתאום הוא יוצא. כולם קוראים ומשתחווים. שוב, שם זה נעשה כטריק פוליטי באופן ברור. כאן, בכל אופן, גדעון יוצא ככה, מהעסק הזה יוצא גיבור, מה שמתחבר עם היכולת שלו לתקוע בשופר ולהסיק את כל המחנה אחריו. אבל הרקע ניתן כבר בשלב הראשון, כאשר הוא נטץ את המזבח והוצב האתגר על ידי אביו שהבעל יריב את ריבו. וברגע שהתברר שגדעון שרד גם את מריבת הבעל, וזה, אז כמובן השלב הבא שהוא מקבל את כוח המנהיגות לתקוע בשופר, ושהעם, או לפחות כאן אביעזר, נזעק אחריו. עוד כמה מילים כאן על הסיפור כולו, ואני חושב שיש כאן מבנה הזה קיים פעמים רבות במקרא, וכדאי לשים אליו לב. אנחנו נמצאים כבר עוד מעט ערב חנוכה, אז אני רוצה שנשים לב למבנה. כלומר, מה שיש כאן זה קודם כל נטיצת מזבח הבעל, אם אתם זוכרים את מה שקרה במודיעין, כן? קודם כל נטיצת מזבח הבעל, הפיכת הנוטץ לאדם בן מוות, אבל זה מה שבסופו של דבר נותן לו את המנהיגות, ונותן לו את המנהיגות אחר כך לשחרור שמתגלגל אחר כך אצל יהודה המכבי למלחמת שחרור לאומית. כלומר, זה מתחיל ממאבק דתי. גם כאן זה מתחיל ממאבק דתי, אבל המאבק הדתי נותן אחר כך כוח למלחמת שחרור לאומית. דיברנו על זה קצת, כשדיברנו על אין לך בן חורין למי שעוסק בתורה, דיברנו על זה בשירת דבורה, אם אתם זוכרים. וגם כאן אנחנו מוצאים את הדבר הזה, ואם נחזור לדברי נביא השם אל העם, ואמרנו שיש נסיגה ממה שנראה קודם, שהקדוש ברוך הוא כל פעם שזעקו אליו היה מוכן לשמוע בקולם. הרי כאן זה לא ככה. וכאן כתוב ויהי, ואני חוזר לפסוק ז', ויהי כי זעקו בני ישראל אל אדוני ולהודות מדיין, וישלח אדוני איש נביא אל בני ישראל ויאמר להם, כה אמר אדוני לישראל, אנוכי העליתי אתכם ממצרים והוציא אתכם מבית עבדים, והצילו אתכם ממצרים מיד כל לוחציכם, וגרר שאותם מבטיכם ואתן לכם את ארצם, ואמר לכם אני אדוני אליכם, לא תראו את אלוהי האמורי אשר אתם יושבים בארצם ולא שמעתם בקולי. כלומר, כאן הנביא כבר מתווה, זה לא יהיה ככה שכל פעם שתצעקו אל הקדוש ברוך הוא ישמע בקולכם. וצריכה להיות ההתעוררות הדתית כאן לפני שתהיה ישועה במובן הלאומי או במובן החברתי או הכלכלי כמו שזה כאן. ובאמת גדעון עומד בזה כשנוטץ את מזבח הבעל, ואז מגיעה הישועה. שוב מזכיר לנו מאוד את יציאת מצרים, שאנחנו עומדים כאן בשיחה ואמרנו שכל האירוע היה ואמרתם זבח פסח, והאירוע הזה כמובן מאוד מאוד דומה מבחינה זאת ליציאת מצרים. שממה יציאת מצרים מתחילה? מקשירת השה לקרעי המיטה, נגיד ככה, כן? כלומר מתחילה משבת הגדול. כלומר הנכונות של בני ישראל לנטץ את העבודה הזרה במקרה שלנו כאן, כן? ואז לבנות מזבח לשם השם, זה הדבר שקודם ליציאת מצרים, שאני מגדיר את היציאת מצרים הלאומית. כן? אבל קודם כל, היסוד הזה, גם בגדול ביציאת מצרים, הכל מתחיל מדרך שלוש ימים, מלכה ונזבקה להשם, אני לא מתייחס לזה כפריט פוליטי, אלא כן דבר אמיתי, אני לא בא כרגע להסביר את זה, ומכוח החיכוך הדתי, סביב יכולתם ללכת ולסבור את להשם, צומח אחר כך כל הצמח הלאומי והיציאה לחירות. זה המבנה שיש לנו גם כאן, כן, בדבר הזה. כן?
שגדעון עושה פה קודם איזשהו אקט של אקט דתי לפני שהוא מתחיל את המלחמה שלו, אבל אני חושב לשופטים הקודמים על דבורה
אקט דתי זה מילה עצמה, זה נוטה צריך לדבר חבל ותעשה לה, כן.
דבורה או ברק או אהוד בן גירה, אנחנו לפחות על דבורה, אנחנו לא מעלים על דעתנו שאבא שלה הסתובב עם עבודה זרה בגינה, או שהיה לה מזבח לפני הבית. זאת אומרת, מה שגדעון עושה, הוא לא מתאר את העבודה זרה מכל הארץ.
לא מתאר, אבל אתה מבין שיש כאן תחילתו של תהליך. אבל אתה לא יכול לראות את התופעה הזאת עומדת בפני עצמה. הדבר הזה הוא ודאי כאן תחילתו של תהליך. אני מזכיר את ההקדמה לספר שופטים, מה שהופיע במחזוריות שם, שכל פעם והיה השם עם השופט, אז והיה אחרי מות השופט ישובו והשחיתו מעבודתם. זוכר, נכון? כלומר, שהמשמעות היא שבימי השופט, השופט לא רק עסק ב... הצלתם יצא, אלא עשה גם בהדרכתם על פי דרך עבודת השם.
אז גדעון פתח פה עכשיו בתיאור מלא של הארץ מעבודה זרה?
לא, כאן הוא לא פתח, כאן הוא עשה את הדבר הראשון. אחר כך הייתה המלחמה. מה הוא עשה אחרי המלחמה? שוב, אני לא מעריך, אני מעריך שהוא היה עושה דברים כמו שיושיהו עשה. אז אני מעריך שהמקרא היה עומד על זה. אבל שבאופן כללי אנשים היו אמורים ללמוד מכאן, שאנשים עשו את זה, לנטוש את העבודה זרה וללכת, וגדעון אמר להם, השם ימשול בכם. אני מעריך שהדברים האלה היה להם כיסוי.
קשה לי עם מה שהרב אומר, שיש פה איזושהי הכשרה לאומית של העם לקראת יכולת לקבל הצלה מהקדוש ברוך הוא, כי גדעון מתחיל מנקודת פתיחה הרבה יותר נמוכה מאשר כל שופט שהיה לפניו. כל שופט שהיה לפניו, אנחנו לא מעלים על דעתנו, שאול בן גרה היה מקריב קורבנות לבעל.
אתה צודק. אתה צודק שנקודת הפתיחה כאן היא יותר נמוכה, אבל אחרי שהוא נוטץ את מסבך הבעל, זאת נקודת פתיחה יותר גבוהה. הם לא היה להם עבודה זרה בחצר, אז הם גם לא נטצו את מסבך הבעל. כן, הוא נטץ את מסבך הבעל, הוא קראת את האשרה. הוא בנה מסבך להשם והקריב עליו. כלומר, הדבר הזה היה פה, ובאופן ברור מאוד, הדבר הזה נעשה פה כפתיחה. לישועת ישראל יד מדיין, וממילא אתה אמור לראות את הזיקה שבין שני הדברים האלה. בוא נתאר לעצמנו היום מצב כזה. זה מהלך מוכני אדיר. תאר לעצמך שאתה עומד בפני בעיה כזאת, ולא יודע, מחר. תעמוד בפני בעיה של הסכנה האיראנית, ובוא נגיד תיפטר על איזשהו מהלך מוכני בעל משמעות של ניתוץ איזשהו אליל, ולא משנה כרגע מה האליל הזה. כן, ואיזה אליל זה, ואיזשהו מהלך כלשהו של אמירה, רגע, אני עוזב אותו ואני הולך אחרי הקדוש ברוך הוא, ואז פתאום מגיע אישו. זה מהלך שיש לו משמעות שקשה לתאר. אני רק שואל איך עושים את זה. אבל זה מהלך עצום. מלחמת ששת הימים ראינו משהו, שיהודים התכנסו בבתי הכנסת ואמרו תהילים, ואז באמת, אבל, כן, אני מתכוון משהו... שצריך להיות שבעתיים כאור החמה לעומת הדבר הזה, כן? אני רק רוצה לעמוד פה על עוד איזו סיירה שנהייתי פרשנית, אבל חביבה בעיניי. אבל זה לא... אני חושב שלא במקרה מזכיר לי את האגדה על תרח ואברהם. כן? כלומר, גם כן שם תרח מחזיק לעצמו כל מיני פסלים, אם אתם זוכרים. ובא אברהם ונוטץ את הפסלים האלה, כולם מכירים את האגדה, כן? בא אברהם ונוטץ את הפסלים האלה, ובא נמרוד, הוא מבקש מתרח את אברהם כדי להרוג אותו על כך שנטץ את הפסלים, ותרח מתחמק פה, מתחמק שם, בסופו של דבר לוקח, בורח ומציל את בנו וללמדך שעשה תרח תשובה, כן? כלומר, בעצם התשובה הגדולה של תרח, והעובדה שלמרות שאברהם נטץ לו את הפסלים, אז הוא הולך ומציל את אברהם ומבריח אותו ומוותר על כל הפסלים שלו ועל כל המפעל והולך לחפש לעצמו עבודה אחרת. כולנו מכירים, ורק לא ברור כמובן מקורו של המדרש הזה, ומה שאנחנו רק יכולים להגיד עליו שהוא מאוד דומה לסיפור כאן של גדעון, של נתיצת הפסלים, שאחר כך הפכה להיות נתיצת פסלים לאומיים בסיפור הכבשן. יכול להיות שהדמיון הזה איננו מקרי, מכיוון שבהמשך אנחנו נגלה דמיון לא מעט בין גדעון לבין אברהם, והרבה מאוד דברים. ואם אני רק מזכיר את הפסוק שאברהם לוקח 318 איש ורודף אחרי ארבעה מלאכים, כמה גדעון לוקח? 300 איש, מספר דומה, נכון? והולך להילחם נגד איזו ארמדה אדירה של צבא המדיין עם בערך 150 אלף רוכבי גמלים. נעשה את החשבון, והמלחמה היא אותה מלחמה. מה נאמר באברהם? ויחלק עליהם לילה הוא ועבדיו ויקם. גדעון שלוקח את 300 האיש ומחלק אותם לשלושה ראשים וכך בעצם מתנפל על המחנה, זה גם מסביר לנו איך אברהם הצליח לעשות את זה. כלומר, מה קורה כשיש מחנה שישן בלילה ועייף וישן בלילה ובטוח בעצמו, ופתאום אתה חודר לתוך המחנה בשלושה ראשים ואתה גורם שם באיזושהי בעלה, וכשאף אחד לא מכיר אף אחד אז תדע מה שקורה שם, היו שם ארבעה מלאכים, אף אחד לא הכיר את השני, אף אחד לא דיבר בשפה של השני, ואז כולם קמים בבעלה בלילה אצל אברהם, וכל אחד מתחיל להרוג את השני. כלומר, זה גם כן אפשרות. וכמובן הדמיון שיהיה לנו בהמשך, שבסופו של דבר גדעון ממשיך את המרדף, למה? כי הוא מחפש את האחים שלו. מזכיר לכם שכן, היה אנשים אשר הרגתם בתבור. ממש כמו אברהם שהלך שם כדי להציל את לוט. יש עוד הרבה מאוד קווי דמיון שאולי הם נתנו את ההשראה לחז"ל לסיפור הזה על נתיצת הפסלים, מתוך אמירה שאם זה דומה זה אמור להיות באמת דומה בעוד פרטים ובהבנת כל מה שקורה עם אברהם גם כן על רקע מה שקורה כאן. אני מעלה את זה רק כאפשרות, כניחוש, ואני רוצה שנעבור הלאה. כן?
וגם הסיפור עם המלאך דומה לסיפור של אברהם עם המלאכים.
מעניין, אני אבל לא רואה כל כך הרבה דמיון. בסדר. בדברים שאמרתי עכשיו אני רואה דמיון גדול מאוד. דמיון שאסור להתעלם ממנו. בסיפור המלחמה של גדעון מול המלחמה של אברהם. בואו וכל מניין והמלאך ובני קדם נאספו יחדיו ויעברו ויחנו בעמק ישראל. אני לא אומר שזה קשור לנתיצת הפסל, זה קשור כמו שאמרנו לפסח. מה אומר לנו פסח מבחינה זאת? התבואה מתחילה להתבשל והיא בכמותיה, נכון? ומתחילים ללכת. גדעון עובד חיטים להניס לבני מדיין, משום שהחיטים במצב הזה הם עדיין לא בשלות, נכון? חטפו אותם הרבה לפני הזמן. למה? להניס לבני מדיין. וחבטו אותם בגת להניס לבני מדיין. זה מה שהצליחו להבריח למערות. איזה מין תבואה לא בשלה, כשהיא עדיין שחת, ובלבד שיהיה להם מה לאכול. וכאן אנחנו מגיעים לביקור הגדול של מדיין ועמלק. אני מזכיר לכם שמדיין ועמלק הולכים פעמים רבות יחד. אני מזכיר לכם את זה לשאול. ויאמר שאול אל הקני, לכו סורו ירדו מתוך עמלקי. שם מדובר על משפחה מדיינית ועמלק. אבל עמלק מופיע עם כמה וכמה מאויבי ישראל, גם עם אני מזכיר לכם אצל עגלון מלך מואב. ויאסוף אליו את בני עמון ועמלק, וילך ויך את ישראל. כלומר, מדובר על שבטי המדבר, שבטים רבים מאוד שמפוזרים על פני כל המדבר, גם המדבר המזרחי וגם המדבר הדרומי, ובעצם מופפים את כל הארץ. כל הדברים האלה זה שבטי עמלק. כלומר, כל הבני בלי שם האלה, בואו נגיד, תראי אדם שמצטרפים לכל שולל ולכל בוזס, ועובדים יחד איתו, לא חייבים להיות בדיוק מיוחסים לתמנע פילגשו של אסף, אבל בסך הכל זה איזשהו הכוונה לכל שושי המדבר. שושי המדבר זה מעמד חברתי בפני עצמו, והם באים יחד עם המדיינים, ויעברו ויחנו בעמק ישראל. על משמעותו של עמק ישראל, בעניין הזה כבר דיברנו אצל דבורה וברק, כמו שאתם זוכרים, זה בעצם מקום החנייה הגדול, שאתה מחליט לחצות את הירדן, שם ניתן להקים את המחנה הגדול באמת, וגדעון כמובן מגיע אליהם מדרך הרי מנשה מדרום. ורוח הדבר אל אבשי גדעון, ויתקר בשופר ויזעק אביעזר אחריו, רוח השם, או ותהיה כמו ותהיה לפתח רוח השם. רוח השם בספר שופטים זאת רוח גבורה, כן? לא רוח נבואה אלא רוח גבורה. הרמב״ם, כמו שאתם ודאי יודעים, שם כשמדבר על המדרגות בנבואה, אז המדרגה הראשונה שהוא מונה איזה רוח גבורה שמישהו פתאום הולך להציל איזה עדת חסידים ולסכן את נפשו עבור העניין הזה. כלומר גם הגבורה היא רוח השם. אם נזכור את זה, הדבר הזה, כשנגיע לספר שמואל, הוא יהיה לנו חשוב מאוד. כן, יהיה לנו חשוב מאוד. וברוח השם שר המים שאול, ותבעתם רוח רע, אני חושב שהכוונה שם לרוח גבורה ולרוח פחד, ולא לדבר אחר. והנביא מיכה אומר, ואולם אנוכי מלאתי כוח משפט וגבורה להגיד ליעקב פשעו ולישראל חטאתו. זה דורש הרבה גבורה. לבוא ולהגיד ליעקב פשעו ולישראל חטאתו, זה דורש הרבה גבורה. אנחנו יודעים, כנראה שמיכה באמת עומד לדין על דבר, וכמעט הוצא להורג. ברגע האחרון, חזקיהו החליט לעשות שם סוויץ' ולשמוע בקולו. כך עולה מתוך ירמיהו כפף, ובהחלט היה צריך הרבה מאוד גבורה כדי להגיד ליעקב פשעו ולישראל חטאתו. לא דבר פשוט. כאן מדובר על גבורה ממש בשדה הקרב, והוא מחליט למרוד, תוקע בשופר, ויזעק אביעזר אחריו. אביעזר זוהי המשפחה, אני מזכיר את אופרת אבי העזרי, והמשפחה נזקת אחריו, או כל אלה שבסביבה, הייתי אומר, אחרי שגדעון גבר על הבעל, באותו לילה, וברגע שנזקים אחריו, המלאכים שלח בכל מנשה, ויזה גם הוא אחריו. כן, בעיקר אנחנו נוראים פה על שבט מנשה, ומלאכים שלח באשר ובזבולון ובנפתלי, ויעלו לקראתם. זה כבר חשוב מאוד, ו... ישפיע הרבה מאוד על המשך הסיפור. יש פה אולי לוד שורה איזשהו מקום כרגע נאמר את זה ועוד רגע נצייר את זה. וכאן כתוב ויעלו לקראתם, כלומר מדיין ועמלק ובני קדם הם רבים מאוד, ממש כחול אשר על שפת הים, כהרבה לאין מספר. ובגלל יתרונם זה הם מקרה מסוימת קצת שעננים. באיזה נקודה הם שעננים? נו רותם, תן לנו פה מסה צבאית קצרה. מה? לא, זה עוד לא הגענו. חונים בשטח נחות, מה שנקרא. רואי, לא ראיתי אותך לרגע. כן, סתם היית עולה. ובכן הם חונים במה שנקרא, תודה רבה, הם חונים במה שנקרא שטח נחות. כן, עמק ישראל הוא עמק בין שני הרים, ואם אנחנו מציירים את מה שקורה לנו כאן, אז מדיין, שאיר אותם בחום, נמצאים פחות או יותר במקום הזה, עמק ישראל, עין חרוד, ולקראתם הולכים אביעזר ומנשה, באים באופרת אביעזרי, אמרנו נמצאת מדרום לשכם, במקום שנקרא אופו היום, עולים מכאן, ומלאכים שלח באשר ובזבולון ובנפתלי. כן? זבולון זה הגליל התחתון, מגיע מכאן, אשר מגיע מכאן, נפתלי מגיע מכאן. כלומר, עדיין לא נאמר שהם מגיעים. כן, כתוב, ויעלו לקראתם, וככה שיש כאן יתרון טופוגרפי, הייתי אומר, טקטי לטובת גדעון, אבל תכף נראה אם היתרון הזה עשוי להספיק. בכל אופן, אנחנו נראים פה על רוכבי גמלים, גמלים זה רכב שברגע שמאומנים עליו הוא רכב מלחמה יוצא מן הכלל. כן, טוב לאין ארוך מסוסים. כן, הגמלים הם גם הרבה יותר מגנים, גם הרבה יותר חזקים, גם הרבה יותר בעלי כוח שכל, גם הרבה יותר ממושמעים, גמלים. ברגע שאתה משתלט על הסיפור הזה ויש לך גמלים, אז אתה בהחלט במצב טוב מאוד, יותר טוב מהמרים, אני חושב. ויעלו לקראתה. ויאמר גדעון אל האלוהים, נשא משה בידי את ישראל כאשר דיברת עינינו, כי מציג את גזעת הצמר בגורן, נתן לי על הגזעה לבדה ועל כל הארץ חורף, ידעתי כי תושיע בידי את ישראל כאשר דיברת. ויחן וישכם מוחרת ויעזר את הגזעה וימץ דן מן הגזעה מלא אסף למים. היום יגידו על הרעים, הליכה רבך בי בעד עברה רפם. הנושא נראה רפם בגזעה ינחו יום לגזעה לבדה ועל כל הארץ יהיה טל. מה עשינו אם כן בלילה הוא יכול לבוא לגזעה לבדה וכל הארץ יהיה טל. ונשקל יורל וביהור גדעון וכל העם אשר איתו ויחנו על עין חרוד ומחנה מקרן היה לו מצפון מקרן המורה בהם. אין, הסיפור יש כאן תמיהה, והתמיהה הזאת תוביל אותנו לאורך גם המשך הסיפור. זה חשוב. בואו נגיד, גדעון, כבר אמרנו, גדעון בדורו כמשה בדורו, והבאנו את הדמיון למעמד הסנה, ואנחנו רואים, הישועה נערכת כאן בחג הפסח, כל זה דיברנו כבר, וירא מלאך השם, ממש כמו בסנה, וכאן אנחנו רואים את האותות ואת המופתים, כן? כלומר, ממש כמו משה רבנו, מבקש אותות, נכון? גם משה רבנו, ואין לו יאמינו לי, ולא ישמעו וכולי, מבקש אותות, גם גדעון מבקש כאן אותות, אותות הפוכים, ממש כמו אצל משה רבנו, מטה שנהפך לנחש, ונחש שנהפך למטה, יד שנהפכת למצורת, ומצורת שנהפכת ליד שלמה. יש כאן אות והיפוכו, אבל על פניו נראה בסיפור הזה שלא זה הזמן ולא זה המקום לבקש אותו. כאן כבר כתוב, וכל מדיין והמלאק, הוא כבר שולח מלאכים, כבר נזקים אחריו, צבאות כבר עומדים זה מול זה, רגע, 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 עכשיו אני אבקש אות. האותות מתבקשים, כמובן, לפני שאתה מתחיל להכריז על מלחמה. ברגע שהכרזת על מלחמה, ברגע שהרמת צבא, זה כבר מבוקש, זה כבר מאוחר מדי לבקש אות. זה כבר נמצא בתוך הקלחת. והאותות האלה נראים מיותרים בגלל שגדעון כבר ביקש אותם. כל מיני מצאתי חן מלך ועשית לו לראות שעתה מדבר עימי. התברר לו שהקדוש ברוך הוא דיבר איתו. הוא עצמו סיכן את חייו, נתן נפשו בכפו ונטץ את מזבח הבעל ואת האשרה. יצא מזה חי. הוא חשב נפשה אותו. עכשיו אחרי הכל לבקש אותות, זה נראה דבר לא לעניין. כולנו מכירים את כל הרבנים אוהבי הטקסים ששם תחת החופה שואלים את הקלה, את הקלה, את מסכימה להתקדש לו? כל שאלות, השידוכים, וזה, זה היה קודם, כבר שכרו עולם, הזמינו אורחים, כבר כולם עומדים כאן, עכשיו אתה שואלים, מסכימה להתקדש? בסדר, אני לא אומר, חלק מהטקס נחמד. אבל כל הקלות כששואלים אותם את זה בטריבות, צוחקות, לא מבינות מה הרב עושה להם, בצדק, נכון? מה, זה עכשיו הזמן להתחיל לשאול את השאלות? אתה כבר נמצא בתוך הסיפור. הדבר הזה לדעתי מוביל אותנו למסקנה אחת, והיא שכנראה כבר עד כאן הדברים לא זרמו על פי התוכנית. מה שמצריך את גדעון לחדש את האמון בינו לבין הקדוש ברוך הוא. בינתיים הכל נראה זורם, נכון? מרגע שהוא הקדוש ברוך הוא נגלה אליו והוא נטץ את הבעל, הכל נראה ככה כבר זורם, הכל מוכתב מראש, אנחנו כבר יודעים את הסוף ואת הניצחון. אם יש כאן עוד בקשת אותות, אני מעריך ש משהו קרה כאן. משהו קרה כאן, וגדעון אומר, רגע, 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 חושבים? אני לא בטוח שאני מסוגל לעשות את זה. והשאלה שאני מנסה לאתר, מה קרה כאן? מה שנדמה לי מתבקש מתוך הפסוקים זה הדבר הבא. כתוב, מלאכים שלח בכל מנשה וישגו מחרב, ומלאכים שלח באשר ובזבולון ונפתלי ויעלו לקראתם. יש להניח לאור המשך הסיפור, ואני יוצא בתוך הלכה שאתם מכירים את הסיפור, שאנחנו יכולים לאתר את המלאכים האלה ולדעת מי הם. וזה נובע מהמשך הסיפור. נעבור לשם. ובכן, גדעון תופס את זבח ואת צלמונה, ובפרק ח' פסוק י' ח' ויאמר זבח ואת צלמונה. אני רוצה שתדעו שהתגבשה לשון העברית החדשה כל מיני תופעות שלא היו בעבר, היו צריכים למצוא להם שמות עבריים, סינימה. כן, איך לקרוא לסינימה, למה שהיום אנחנו קוראים סרט. אחת ההצעות הייתה צלמונה, כן, כלומר, צילום נע. כן, כלומר, משהו מהסוג הזה, זאת הייתה אחת ההצעות שהיו אז באקדמיה. אבל לעניין שלנו, ויאמר אל זבח ואל צלמונה, איפה האנשים, בהתחלה התקבל השם ראינוע. כן, אחר כך היה משהו אחר, אבל ראינו, אבל רצו צלמונה. ואמר, זה אמר צלמונה, איפה האנשים אשר רגתם בתבור? ויאמרו כמוך כמוהם אחד כצור בני המלך, ביום הלכי בני אינדיאל. כלומר, מתברר לנו שעל הר תבור, וכאן נמצא הר תבור בליבו של עמק ישראל, כלומר, אם אנחנו מתארים את זה כאן, אז כאן ממש נמצא הר תבור, במקום הזה בליבו של עמק ישראל, והזדקר הר תבור. כלומר, מדובר פה על אזור שהיה בשליטה מדיינית, ופתאום התברר שאחיו של גדעון נתפסו שם על ידי המדיינים, והמדיינים הרגו אותם. מה עוד אנחנו יודעים מלבד העובדה שאחיו של גדעון נתפסו על ידי המדיינים, והמדיינים הרגו אותם? שגדעון לא יודע מה עלה בגורלם של אחיו. נכון, הוא שואל, היה אנשים. וגדעון לא יודע מה עלה בגורלם, אבל מה האחים של גדעון עושים על הר תבור בשעה הזאת? אני חושב שחיבור של אחד ועוד אחד אומר שהאחים של גדעון, וזה גם מתקבל מאוד על הדעת, הם המלאכים שהוא שלח להזעיק את אשר זבולון ונפתלי. נכון? לא הודיע להם יוצאים למלחמה. הוא היה צריך אנשים מאוד נאמנים לו. הוא היה צריך אנשים שיסכימו להסתכן בשבילו. אז ממש כמו שמשה רבנו, את מי יכול היה לגייס לטובתו כשבא לפני פרעה? את אהרון? כן, כל הזקנים, מה קרה להם? נשמטו אחד אחד, נכון? אהרון, איך שלא תראה את זה ותגיד שאהרון צדיק יותר מכל הזקנים ונעלה יותר מכל הזקנים, אי אפשר להתעלם, כן, קצת מתפיסת המקרא בגובה העיניים, כמו שאנחנו אוהבים, ולהגיד שקיים גם הצד הזה שהאהרון פשוט היה אחיו של משה. אז הוא היה נאמן לו יותר מאשר אחרים. זה לא רק זה, אבל בואו נגיד גם הסברה הבלבטית בגובה העיניים הזאת גם היא נכונה. כן, לפחות חלק מהתכונה. הוא היה אחיו של משה. אז הוא היה נאמן לו יותר מאחרים. וגם כאן, כשהיה צריך לצאת למשימה המסוכנת הזאת, אנחנו רואים כאן כמה המשימה הזאת הייתה מסוכנת. כלומר, היה הצורך לחדור אל השטח הנשלט, נציאתי פה ריבוע קטן מדי, ודאי שהריבוע הזה הוא הרבה יותר גדול. כן, נגיד ככה, לחדור אל השטח הנשלט באופן עקרוני בידי המדיינים, לחצת אותו כדי להגיע צפונה ולהעלות את כל השבטים מצפון. אז את מי הוא שלח? הוא שלח את אחיו. מה קרה? אחיו לא הגיעו בחזרה, קבע איתם פגישה, אמר להם מתי לחזור, והוא חכה, הוא חכה, ואחיו לא הגיעו. אני חושב שזה היה ברור לגדעון שהאחים כנראה נתפסו. הוא לא היה בטוח שנהרגו, אבל נתפסו, ובכל מקרה זה לא נעים. כן, בכל מקרה זאת תקלה מאוד מאוד קשה מבחינתו שאחיו נתפסו, אבל השאלה הגדולה שעמדה לפני גדעון, מה הייתה? מה? האם נתפסו בהלוך או נתפסו בחזור? זאת כאן הופכת להיות שאלה קריטית. כלומר, האם נתפסו כשהלכו צפונה
או נתפסו כשחזרו דרומה כדי לחבור איתו. מה? דבר הבא, הוא לא יודע, זה בדיוק מה שאני בא לטעון. הוא לא יודע. כלומר, לא ברור אם האחים נתפסו בהלוך, ואז נכשלה שליחותם, או שהם הצליחו לחדור את קווי האויב, ביצעו את שליחותם, ורק בדרך חזרה נתקלו וקרה להם משהו. עדיין הוא לא יודע מה. הנפקמינה בין שתי האפשרויות האלה היא נפקמינה עצומה. והיא מה שגדעון לא יודע, הוא לא יודע אם הוא ניצב כאן עם מנשה. בואו נגיד, עם כל הכבוד, כמה זה שבט מנשה? נשוב אומר, אומר פה, הוא עומד מול 150 אלף רוכבי גמלים. מנשה זה, 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 זה אולי רבע מזה. אולי רבע מזה, פחות. בין חמישית לרבע מזה. לעומת זאת, אם האחים הצליחו בשליחותם ונתפסו בדרך חזרה, אז הוא אומר פה, בואו נגיד עם כוח שאנחנו יכולים להגיד בממוצע פי ארבע ממנו, נכון? כלומר, עוד פי שלוש ממנו הוא, ועוד פי שלוש, כן מנשה, נפתלי, זבולון, אשר. שאלה אם הוא נלחם עם שבט אחד, בעצם עם חצי שבט, עם חצי המנשה, שנמצא במערב, או שהוא נלחם פה עם ארבעה שבטים. זה נפקא מינה עצומה. גדעון איננו יודע. והוא חושש מאוד שהשליחות נכשלה. הוא לא יודע למה. אבל כשאחיו לא מגיעים, ונו, נו, נו, מתי יוצאים למלחמה? הוא אומר, ריבונו של עולם, עם כזה כוח, אתה גם מתכוון לעזור לי. מי תגידו, אין מעצור להשם, לא שיהיה ברב ובימן. אבל קודם כל, אנחנו כבר למדנו ספר שמואל, ואנחנו יודעים את הפסוק הזה. הוא עוד לא למד ספר. אבל אתם מבינים, כשבן אדם עומד משעוד יבחן, השאלה, כמה כוח יש לך? הוא לא ידע. אם הוא עומד עם שבט אחד, או שהוא עומד עם ארבעה שבטים, זה משהו אחר לגמרי. כן.
אבל,
נו,
זה לא
שואל
אם הם מגיעים או לא מגיעים. הוא לא שואל כמה כוח יש לי, הוא שואל לנצח או לנצח. יכול...
הוא לא שואל את הקדוש ברוך הוא אינפורמציה מודיעינית. תודה רבה.
נו,
הוא אומר, זה מה שאני יודע שיש לי. אתה מושיע אותי או לא?
יכול להיות שהוא חושב שעדיין יש לו שבט אחד, ובכל זאת הוא ינצח.
אני לא אומר שלא. אבל השאלה את הקדוש ברוך הוא, הוא לא עליי לשאול את הקדוש ברוך הוא, תגיד לי, יש לי שבט אחד או ארבעה שבטים. שאלות כאלה לא שואלים את הקדוש ברוך הוא. גדעון אומר לפני הקדוש ברוך הוא, זה הנתונים שיש לי. אני יודע על שבט אחד, על שלושה שבטים, אינני יודע. אתה נותן לי ניצחון או לא נותן לי ניצחון?
למה
שואל
את זה יותר
מפעם?
למה
הוא צריך
יותר מהפכה
אחת? כל המוצר הוכחה אחת, אבל צריך יותר. אני עושה את זה בשלבים, אני לא יכול לדבר על ההוכחה השנייה, לפני שדיברתי על ההוכחה הראשונה. כן, כלומר, ברור, ברור לאן. ולכן הוא מבין שמשהו ישתבש. אני לא חושב שהוא שואל את עצמו את השאלה למה מבחינה רוחנית זה ישתבש אחרי שקדוש ברוך הוא יפתיח. אולי היה איזה חטא, אני לא יודע מה, תמיד יכול להיות שלא יגלום אחרת. הוא אומר, משהו ישתבש מבחינתי. אני רוצה לדעת אם הקדוש ברוך הוא עדיין עוזר לי, אם אתה עוזר תביא אותי. הקדוש ברוך הוא מסכים. ונותן לו עוד, וכאן כמובן השאלה, למה צריכים שני אותות? זאת שאלה שאני חושב ניתן לענות עליה, בהחלט גם בגובה העיניים, ולומר, אני אומר, גם האותות אצל משה הם כפולים. תמיד אחרת, כשקרה איזשהו חיזיון לא ברור כשלעצמו, וכשהצלחת לעשות גם את ההפך. כלומר, גם מבחינת האמת, זה היה החורף ועל הגיזה נהיה טל ולך תדע ממה הגיזה הוא טבע או לא עבר שם איזה כלב ועשה, לא יודע מה, כל מיני יכולים, כל מיני דברים יכולים. כשאתה מבקש את זה ואתה מבקש את הפקור והקדוש ברוך הוא עומד גם בדבר הזה וגם בהפקור, אני אומר, אפשר לראות כאן אות שלם ולראות בשני הדברים האלה אות אחד. אני בהחלט מסכים שיש מקום לראות בזה, לראות בזה שני אותות, שני אותות, ואז כמובן אנחנו צריכים לברר את משמעותם של שני אותות. אני רוצה לנסות לדמות את זה אולי למה שקרה במלחמת מחמס. אני אדבר על איזשהו על מציאות של כישלון מסוים, וזה כאשר שאול שואל בהשם, אתם זוכרים את הסיפור, והשם לא עולה לו, זוכרים את זה? ואז שאול אומר, נפיל גורל ונראה מי השם. אבל הפלת הגורל שם מוזרה מאוד. כן, מפילים גורל, אז הייתי אומר, אולי נחלק טעם לשבטים. ונפיל גורל ביד השבטי האשמה, כמו שעושים באחד, נכון? אבל שאול מציע, זה מין כלל שאולי ימינו אחר כך נלמד שטרי כמאה, והוא מציע שני אנשים ומולם כל העם. כלומר, מציע שהוא ויונתן יעמדו מצד אחד, וכל העם מצד שני, והגורל יכריע בינו ויונתן לבין כל העם, אחר כך נעשה עוד משהו, חלוקה פנית. אבל למדתי בחלוקה הזאת מראש, אתה מראש מעמיד שני אנשים, נגיד שהייתי פה, צריך לברר מי השם. אז לא הייתי לוקח שניים ומעמיד מולם את כל הקהל הקדוש. הייתי ברור, זהו, מעביר כאן איזשהו קו, חוצה, והייתי אומר, החצי הזה מול החצי הזה. עולה לא תחיל. כן? איפה אני? טוב, נגיד שאני אמרת. כן, ובכן, שאול פועל כאן בדרך קצת מפתיעה, שמה משמעותה, איך הייתם מבינים את זה?
היה לו חשד סביר
להניח
שזה
או
יונתן.
למה או יונתן? למה? כלומר, השאלה המרכזית שעמדה כאן, מה הייתה? האם זה בעיה של העם או בעיה של המנהיג? זאת בעצם שאלה שעומדת לפניך, הייתי אומר, בכל כישלון צבאי. כל כישלון צבאי, אני חושב שאלה לפני צריכים לשאול, מה שנקרא תסמונת השין ג' לא בטוח שהשין ג' השין. שין ג' המשמעות היא שהבעיה בעם, השאלה האם הבעיה הייתה האם הבעיה המרכזית הייתה בפיקוד או בעם. זה תמיד יכול להיות ככה, זה תמיד יכול להיות שגיאה של מפקד, וזה יכול להיות מצב שהמפקד היה בסדר, אבל החיילים לא נלחמו כמו שצריך. כאן אני לא מדבר על שאלה של איכות מלחמה במכנס, אלא אני מדבר יותר על שאלה רוחנית. אבל השאלה האם הבעיה הרוחנית הייתה במנהיגות או הייתה בעם? יושיהו. כן, חזר רואים שבאמת, כשנכשל שם הבעיה לא הייתה עשרה, הבעיה הייתה באה. כן, הוא כמנהיג היה בסדר גמור, אבל הבעיה הייתה באה. יש מצבים שהבעיה היא במנהיגות ולא באה. אז המנהיגות שם הייתה שאול ויונתן, והוא אמר, קודם כל נבדוק אם הבעיה היא במנהיגות או באה. שהתברר שהבעיה היא במנהיגות, אז הוא אמר, בואו תעמידו ביני לבין יונתן. כן? כך הוא אמר. אני רוצה להציב את השאלה גם כאן, וישך מושיע. כן? על פניו נראה שיש מקום לראות את כל הארץ. והעם, והגזע, וגדעון. והוא אומר, אם ישך מושיע את ישראל בידי, הוא רוצה לדעת, אם אתה נותן בידי תשואה, הנה, על גדעון יש טל. הוא רואה טל, הטל מבטא איזשהו שפע חסד אלוהים. נגיד לך. ואז הוא מעביר עוד שאלה ואומר, האם אתה גם תהיה עם העם ולא רק איתי? בהמשך נראה את החשיבות שלהם. האם הקדוש ברוך הוא רק עם גדעון, או הקדוש ברוך הוא עם גדעון ועם העם? אז כאן הוא שואל שתי שאלות, והקדוש ברוך הוא אומר לו, כשמבקש, הוא אומר, אני אהיה עם העם. אתה רוצה, אני אהיה עם העם? כן, אני גם עם אלה וגם עם אלה. וזה משכנע את גדעון לצאת למלחמה. מה? טוב, רוצה תלין את המילה מהפה. ויאמר אדוני אל גדעון, רב העם אשר אתך, מתיתי את מדיין בידם, ותתפאר אליי ישראל אמור ידי יושיע. פלת תשובה. ובכן, כאן, לא יודע אם נספיק לקרוא את הכל, אבל אני מתאר אותי שאתם מכירים את הסיפור, איך נקרא אותו, הקדוש ברוך הוא מנפה לו את הצבא פעמיים. פעם אחת, ניפוי ראשון, וזה אנחנו עוד נראה את משמעות הניפויים האלה, מ-32 אלף ל-10,000. כלומר, עולים לגמר שליש מהאנשים. במקום 32 אלף, זה אצלי? לא. נראה שלי פחות. ובכן, מ-32 אלף נשארים רק 10,000. בואו אולי נקרא את זה. ואתה קרן אבו זעם לאמור, מי ירא בחרד ישוב יצפור מהר גלעד, וישוב מנעם 22 אלף, 10,000 נשאר. ויאמר אדוני אל גדעון, עוד העם רב, הורד אותם אל המים וצרפנו לך שם, והכל אשר אומר אליך זה ילך איתך, הוא ילך איתך, וכל אשר אומר אליך זה לא ילך עמך, הוא לא ילך. ואז אני מדלג, ויאמר אדוני אל גדעון, 300 המלקקים, 300 האיש המלקקים, מושיע אתכם אל עתיד מדינה בידם, וכל העם ילכו איש למקום. מה, הקדוש ברוך הוא? נותן לו כאן שני ניפויים. אחד לגדעון, ואחד לישראל.
ביקש פעמיים. קיבלת תשובה. הוא ביקש שני הודעות, תשלם פעמיים מחיר. כלומר, שוב, אנחנו לא מדברים פה על מחיר באיזה בסטה בשוק, המחיר חופף פה לבקשה. וזה קצת דומה למה שהיה לנו, במלחמת דבורה וברק, שדיברנו על כך. כלומר, ככל שאתה מבקש יותר אותות, ככל שאתה נשען יותר ומבקש יותר את עזרתו של הקדוש ברוך הוא, כך אתה צריך לשלם באמונה שלך מחיר גדול יותר. מה שאנחנו רואים לבנם, אתה רוצה להישאר הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה שיעזור, תשלם באמונה שלך מחיר יותר גדול, נראה אם אתה באמת ראוי לזה. זה מה שקרה באות הראשון, כשנדרש לנתץ את מזבח הבעל, כאן מבקש שני אותות על נס, בבקשה. בוא נעשה את זה בדרך של נס. תוריד את מספר החיילים, ונותן לו שתי הורדות במספרי החיילים. כאן אני רוצה לדבר על ההבדל באותות האלה, או על ההבדל בניגויים האלה. אני חושב שההבדל בניגויים האלה איננו רק במספרים. המספרים כאן הם ברורים מאוד. אנחנו עוברים מ 32,000, ואני מזכיר שזה רק ממנשה. אנחנו לא יודעים כמה יש בצד השני, אבל מהנחה שכאן ממנשה יש 32,000, אני מעריך שהמספר הסופי מה היה אמור להיות? משהו בסביבות 150,000, שזה מקביל פחות או יותר למספר של המדיינים, כ-150,000. לא יכול להוכיח בדיוק, אבל בערך 150,000 אנחנו עוד נראה את זה. רק שהם רוכבי גמלים, וכאן יש לנו עיקרים שבאים נגדם עם הכלשונים שלהם וכולי, הבדל הזה כמובן קיים. בכל מקרה, אבל מבחינה מספרית יש פה איזשהו משהו שניתן להקביל. אבל כאן לעניין שלנו, הוא לא נמצא עם 32,000, המספר הבא הוא 10,000. זה הניפוי הראשון, והניפוי השני, 300, ניפוי שני, והניפוי השלישי, עוד לא דיברנו. אבל דיברנו כרגע אלה הם הניפויים. אני חושב שיש כאן משמעות מעבר למספרים, שאותה אני מקווה שנוכל לעמוד, אני כבר לא בטוח, אבל נדבר קודם כל על הדבר הראשון. ואתה כחנה באוזני עם לאמור, מי ירא וחרד וישוב ויצפור מהר גלעד, וישוב מנה 22,000 ו10,000 נשאר. אני לא מבין. הוא דקה בשופר, נזעקו אחריו. עכשיו שהוא אומר, מי שמפחד יחזור, אז למה באתם? הרי כבר דיברנו על מה שאנחנו רואים אצל דבורה, וזה בהחלט בעיה. דבורה באמת גייסה כמה? 10,000, נכון? אתה עמך 10,000 איש מבני נפתלי ומבני זבולון. אז הרי לא היה לו כוח של מלכות, הוא לא יכול היה לחייב גיוס. כל איזשהו בחור שתוקע בשופר. אז אם באתם, אז למה הלכתם? ואם הלכתם, אז למה מלכתחילה באתם? מה התשובה? מה? לא שמעת.
התלהבות ראשונית.
חזור, חזור אותי, אם אתה שחול בגלל. לא אוהב את זה. רגע, תשמע עוד משהו לפני שידידי אומר לנו את התשובה הנכונה. כן, מה?
כמו שהשבטים מהצפון לא הגיעו.
נכון. כן, זה מה שאני רואה שגם חננאל וגם ידידי רוצו להגיד, אז כן, תנושב את תשובה על דעת שלכם. ובן, מתברר באמת שהפחד הזה, בגלל שלא ידעו, ידעו שאחד נהרגו, ידעו שהיה כישלון במשימת הגיוס. לא ידעו מה קרה. כשהם נזעקו, שבט מנשה אחריו, זה כמובן היה דעת הדרך שאתה מגייס את כל השבטים, ושיש לנו איזשהו מספר סביר כדי להילחם. פתאום מתברר שאולי הם לבד, שהם לא יודעים. אנשים אמרו, לכם תתאבדו. נשארו 10,000. כלומר, יש תמיד ה-10,000 האלה שילכו באש ובמים, כמו בני נפתלי, כמו זבולון המחרף נפשו למות ונפתלי על מרומי שדה, תמיד יהיו לך 10,000 שילכו באש ובמים, אבל תמיד, ברגע שאני נמצא בבעיה גדולה, אני נמצא בכאלה מספרים, לא מתברר שאין שוויון כוחות, ואנחנו אולי רבע מהם, ומשימת הגיוס נפשלה, אז שני שליש חזקו הבית. ולא הסכימו לי לכם.
אנחנו מגיעים לדבר השני, שהוא מורכב. ויאמר אדוני אל גדעון, העם רב, הורד אתה מן המים וצרפנו לך שם, והיה כל אשר אומר עליך זה ילך איתך, הוא ילך איתך, וכל אשר אומר עליך זה לא ילך עמך, הוא לא ילך. כאן זוהי כבר צריפה. אם מקודם דיברנו על סלקציה עצמית, נכון? נותנים לעם להחליט לבד מי מעוניין ומי לא, וכאן כבר יש סלקציה של הקדוש ברוך הוא, נכון? כמובן אנחנו נצטרך להסביר אותה, מה המשמעות של דיקוק המים, זה דבר ארוך שלא נספיק אותו עכשיו, וזה נעסוק בעזרת השם בתחילת השיעור הבא. וכאן אני רק רוצה לעמוד על דבר אחד, כן? הוא אומר, בשלוש מאות המלקקים הושיע אתכם ונתית מידם לידיך וכל העם ילכו איש למקומו, ויקחו את צדה העם בידם ואת שופרותיהם ואת כל איש ישראל שלח איש לו עליו, ושלוש מאות איש שחזיק ומחנה מדיין היה לו מתחת להם. לקחו את הצדה, זה בסדר, אני מבין, הולך פה להיות מלחמה גדולה, לקחו גם את שופרותיהם. איך נבין את העניין שלקחו את שופרותיהם? מי מחזיק, רואי, מי מחזיק שופר? מפקדים. שופר זה בעצם מי שמחזיק את הדגל בטנקים, כן, או אני יודע, או כל מיני כאלה דברים. את השופר מחזיקים מפקדים. כלומר, למעשה, זאת אותה מלחמה שלקחו רק את סגל הפיקוד, או את מי שראוי להיות. סגל הפיקוד כאן לבד נלחם, הדבר הזה יש לו כמובן משמעות גדולה. בדרך כלל זה יוצא כמובן איכות על חשבון כמות, אבל זה אנחנו נדבר כשנדבר על המשמעות של מלקקים וכולי. אבל ייתכן, אני אומר, ששני הניפורים האלה מקבילים גם לשני האותות שלנו, שאחד מדבר על היות השם עם הפיקוד, ואחד מדבר על היות השם עם העם. כן, בעצם שני אותות, ובמקום אחד אנחנו קובעים מי זה העם, במקום שני אנחנו קובעים בעצם מי זה הפיקוד, והקדוש ברוך אומר, אני אהיה עם הפיקוד. כלומר, יש פה הכרעה שהגיזה תהיה מלאה מים, ועל כל הארץ יהיה חורף, והקדוש ברוך הוא לוקח את המפקדים. את המהלך הזה שנראה כרגע רופף, אנחנו עוד נוכיח כשנדבר על הניפוי הבא, שאולי אני עוד אספיק לומר אותו. והיא בלילה ההוא, ויאמר אליו אדוני, קום רד במחנה, כי הנה את הטיב בידיך. ואם ירא אתה לרדת, רד אתה ופורנה, ופורנה ערכה אל המחנה. מה הפירוש הדברים? רד אתה אל המחנה. לא הכוונה לרד עם כולם, נכון? אלא אתה לבד, נכון? מה המשמעות שבסופו של דבר יש לנו כאן עוד ניפוי? כדי לשים לב, ניפוי שלישי, כמה הייתי אומר? אחד עד שניים. לא נספיק הרבה לדבר, אבל בואו נחזור לאברהם אבינו, שמה אומרים חז"ל על 318 איש? מה זה 318? גימטריה אליעזר, נכון? אני מעריך שכוונת חז"ל לא שאליעזר היה לבד, אלא אברהם ואליעזר. הרי ברור שאברהם נלחם שם. אברהם לא ישלח מישהו אחר, נכון? אברהם ואליעזר. מאיפה אתה לוקח את הרעיון הזה שבעצם 318 לא נלחמו אלא רק המפקד לבדו ונערו? כמובן אפשר לקחת את זה מיונתן ונערו, וזה אנחנו נראה שנלחמו שניים, אבל שם כשאתה מדבר על אברהם ואליעזר וכל הדמיון בין המלחמה שם למלחמה כאן, הנה בואו תראו גדעון עם פורה נערו שבידם ניתן המחנה, שם יהיה לנו עוד אות ואנחנו נדבר על זה, ועל מה שקרה, ובשאלה אם גדעון עשה בסדר או לא בסדר, כשלקח איתו 300 איש, אנחנו נדבר בפעם הבאה, אבל נדבר על זה רק אחרי שנדבר על משמעות הסלקציה של המלקקים. נסיים כאן.
That's a good news.